פסחים, דף צדי ג', מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, במילים תנו רבנן. אין דבר העומד בפני הרצון. כשמאוד מאוד רוצים, אומרים רצון, זה אותם אותיות של המילה צינור. רש מול רש, צדיק מול צדיק, וו מול וו, ונון מול נון. כשאדם רוצה, הוא כביכול יוצר צינור חדש של השפעה שלא היה קיים לפני כן. שזה נותן לו הצלחה, זה נותן לו חידוש, דברים מחודשים שלא היו קודם. עם ישראל יצאו ממצרים, פעם ראשונה שמקריבים קורבן פסח. היו מעם ישראל שהיו טמאים, טמאי מת. עסקו בקבורת מת מצווה. שומעים יחד עם כולם שהולכים להקריב קורבן פסח. קורבן פסח. קיבלו כל כך התלהבות גדולה, כל כך חשק. הם גם רוצים להקריב קורבן פסח. אבל הם טמאי מת. משה רבנו אומר שהפסח עכשיו אי אפשר להקריב אותו אלה שטמאי מת. אבל הם רוצים. הם באים למשה רבנו והם אומרים לו, אמנם אנחנו טמאים לנפש אדם, אבל יש לנו שאלה, שתי מילים בוקעות ריקים, למה ניגרע לבלתי אקריב קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? בא הקדוש ברוך הוא אל משה רבנו והוא אומר לו, הם כל כך רוצים, הם יקבלו. אין דבר העומד בפני הרצון. איך הם יקריבו קורבן פסח? הם הרי טמאים. הם לא יכולים להקריב עכשיו. אנחנו הולכים לייצר לכבודם חג חדש, פסח שני. לא יקריבו פסח ראשון, יקריבו פסח שני. כותב, אומר, כבוד קדושת מרן האדמו"ר, בעל הבית ישראל מגור, זכותו יגן עלינו. ההתלהבות, החשק, הרצון שבער בלב של אותם יהודים שהם רוצים גם להקריב קורבן פסח. הם זכו בזכות הרצון הזה שהתחדשה ההלכה של הקרבת קורבן פסח שני. אתם יכולים להקריב קורבן פסח שני, ולא רק אתם. אומרת הברייתא, תנו רבנן, אלו שעושים את הפסח השני, זה כבר נפתח השער לכל הטמאים שלא יכלו להקריב בפסח ראשון, מקריבים בפסח השני. הזווים, זכר שיצא ממנו זיווה, והוא נטמא, יכול גם להיות 7 ימים אם הוא ראה זיווה יומיים. והזוות, נקבות, שראו 3 ראיות של זיווה, ואז הם גם כן נטמאים לשבוע, פספסו פסח ראשון, אז הם יתארו ויקריאו פסח שני. המצוראים, מצורע זכר, שהיה לו איזשהו קטם על האור, והכהן פסק שזה מטמא אותו. עכשיו 7 ימים לפחות הוא טמא. והמצוראות, אם זה קורה אצל האישה, ונידות, כשרואים דם בשבע ימי נידה, בזמן שרגילים לראות דם, ובועלי נידות שגם הם נטמאים 7 ימים, והיולדות, כל אלה טמאים 7 ימים, הם לא יכולו להקריב קורבן פסח ראשון, אז הם מתהרים ומקריבים קורבן פסח שני. וכן אלה השוגגים, לא יכולו להקריב קורבן פסח ראשון בשוגג, או והאנוסים, שבגלל איזושהי סיבה של אונס שהם נאנסו, לא יכולו להקריב קורבן פסח ראשון, או ואפילו המזידים שהזידו ולא יקריבו פסח ראשון, לפי הדעה של הברייתא הזאת, הם יכולים להקריב פסח שני. וכמובן, אלה שהתורה מדברת עליהם, טמא לנפש, אדם שנטמא טומאת מת, ושהיה בדרך רחוקה, גם הוא לא היה יכול להקריב קורבן פסח, יכול להקריב פסח שני. והברייתא שואלת, אם כן, שכל אלה, הרשימה של הטמאים והשוגגים והמזידים והאנוסים, גם הם מקריבים פסח שני, אז למה נאמר בתורה, איש איש כי יהיה תמה עושה פסח שני. הרי כל אלה עושים פסח שני, מה מיוחד דווקא בו? דוחה הגמרת הקושיה של הברייתא, מה פירוש למה נאמר תמה? החידוש הוא שהוא לא יכול להקריב פסח ראשון כי הוא תמה. די בא אלה מעבד בראשון לא שווקין עליה, אנחנו לא נותנים לו להקריב פסח ראשון. אלא, הברייתא מתכוונת לשאול, אם כן, למה נאמר בדרך רחוקה? אחד שהוא בדרך רחוקה, מירושלים, הוא בכל מקרה לא יכול להקריב קורבן פסח ראשון. אז למה נאמר שהוא יכול להקריב פסח שני? הרי גם אם הוא היה סתם ככה שוגג, אנוס או מזיד, כל אחד מהרשימה הזאת יכול להקריב פסח שני. מה התורה מדגישה דווקא שהוא בדרך רחוקה? לפוטרו מן הקראת. לומר שאפילו שהוא בדרך רחוקה, הוא לא יכול להקריב קורבן פסח, בדרך כלל מי שלא מקריב קורבן פסח חייב כרת. התורה מחדשת שאדם שבדרך רחוקה, אפילו שהוא לא יקריב קורבן פסח, הוא יהיה פטור מכרת. מסביר בספר פני שלמה, שאני הייתי אומר, תשמע, נכון שכרגע הוא במצב שהוא לא יכול להקריב קורבן פסח, אז בוודאי שהוא לא יהיה חייב כרת, כי התורה לא נותנת כרת לבן אדם שנמצא במצב שהוא אנוס, מה הוא יכול לעשות? הוא בדרך רחוקה, הוא לא יכול להקריב קורבן פסח, למה שנעלה בדעתנו שהוא יהיה חייב כרת? החידוש שאנחנו היינו סבורים לומר, שהוא היה צריך לדאוג לא להיות בדרך רחוקה בערב פסח. אתה צריך להתארגן, לצאת מספיק מוקדם ולהגיע לפסח, להגיע לירושלים בזמן בשביל להקריב קורבן פסח. ככה היינו סבורים לומר. לכן מחדש את התורה, שאדם שבדרך רחוקה, גם אם היה לו אפשרות להגיע לירושלים, ולא להיות בדרך רחוקה, אבל אם בפועל הוא היה בדרך רחוקה, כבר הוא יהיה פטור מכרת בזה שהוא לא הקריב קורבן פסח. אני הייתי יכול לתרץ תירוץ הרבה יותר פשוט, למה נאמר בדרך רחוקה? כדי ללמד אותנו שזה שבדרך רחוקה לא יכול להקריב קורבן פסח ראשון, כמו שדיברנו לעניין זה שתמה, למה התורה כותבת שאדם תמה צריך להקריב פסח שני, כדי ללמד אותנו שהוא לא יכול להקריב פסח ראשון ולא ניתן לו להקריב פסח ראשון, אולי גם לגבי זה שבדרך רחוקה אנחנו נחדש, אנחנו לא נותנים לו לעשות פסח ראשון, אז אתה תשאל מה פירוש שאתה לא נותן לו, הוא לא יכול, הוא רחוק, אבל אולי נגיד שהוא יוכל לשלוח שליח, ירים טלפון לאיזה קרוב משפחה ויאמר לו, תשמע, אני כרגע נמצא לפני מודיעין, עדיין לא נמצא באזור של ירושלים, תקריב בשבילי קורבן פסח, אני אגיע בערב. אולי התורה מחדשת שאחד שבדרך רחוקה חייב להקריב פסח שני ולא נותנים לו להקריב פסח ראשון. אז על זה אומרת הברייתא, זה שלא תירצנו את התירוץ הזה, כי הדעה של הברייתא היא כמו מן דאמר, כמו דבריו של רב נחמן, שסובר, הוא רוצה שאם הקריבו בשביל אותו בן אדם שהיה בדרך רחוקה קורבן פסח בירושלים, הוא שלח שליח שהקריבו בשבילו קורבן פסח בירושלים, הוא באמת יצא ידי חובה. אז אתה לא יכול להגיד, למה נאמר שבדרך רחוקה מקריב פסח שני, כי לא נותנים לו להקריב פסח ראשון. נותנים לו להקריב פסח ראשון אם יש לאפשרות לשלוח שליח. אז החידוש היחיד למה נאמר בדרך רחוקה, זה כדי לפתור אותו מן הכרת, אפילו שהייתה לו אפשרות להתארגן ולהיות בירושלים בערב פסח, והוא לא התארגן, בכל זאת הוא יהיה פטור מכרת, כי הוא היה בדרך רחוקה, ולכן הוא לא הקריב קורבן פסח. מי ששם לב ראה שהברייתא מונה את הרשימה של הטמאים, אז אין פה הפרדה בין גברים לנשים. מדברים פה גם על זווים וגם על זוות, גם על מצורעים וגם על מצורעות, וכל אלה מקריבים פסח שני. שואלת הגמרא, אישה בפסח שני ממחייבה? מה, אתה מכריח אישה להקריב קורבן פסח שני? והתניא, הברייתא אומרת, שאישה פטורה מפסח שני. יכול, לא יהיו עושים את הפסח השני, תשימו לב שכאן הברייתא מדברת רק על זכרים, על אלה שחייבים בפסח שני. אלא תמי נפש, אדם תמי מת, ושהיה בדרך רחוקה, רחוק מירושלים בזמן ערב פסח, זווין, לא כתוב פה זוות, מצורעין, לא כתוב פה מצורעות, בועלי נידות, לא כתוב פה הנידות, מניין שאותם תמאים, או זה שהיה בדרך רחוקה, עושה פסח שני, אם הוא לא יעשה פסח ראשון, תלמוד לומר, פעמיים איש, 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 זה בא לרבות, שגם, לא רק תמאי מת, אלא גם זווים, מצורעים, בועלי נידות, או, כן, כל אלה שדיברנו, הם יהיו חייבים לעשות פסח שני. אבל לא כתוב פה נשים, אז הברייתא הזאת לכאורה, הברייתא הזאת בעצם סוברת שנשים פטורות מפסח שני. אומרת, תרץ את הגמרא נכון, אבל הברייתות לא סותרות, זה פשוט שתי דעות שונות. לא קשה, זה לא סותר. הברייתא הראשונה שבה פתחנו את השיעור, שמחייבת גם נשים בפסח שני, זה כמו דעתו של רבי יוסי, שסובר שאישה מחויבת בפסח שני. והברייתא שעכשיו הזכרנו, הברייתא השנייה, שהיא לא מפרטת נשים שחייבות בפסח שני, כי זה כמו דעתו של רבי יהודה ורבי שמעון, שסוברים שאישה או שלא חייבת בפסח שני, או שבכלל לא מקריבה פסח שני. אז לכן לא נאמר נשים בפסח שני. מביאה הגמרא ברייתא נוספת. תנו רבנן, אדם שלא הקריב פסח ראשון, אומרת התורה, אדם שלא הקריב קורבן פסח חייב כרת. עכשיו, יש פסח ראשון ויש פסח שני. הברייתא פה מביאה שלוש דעות. דעה ראשונה אומרת שאדם חייב כרת על זה שהוא ביטל ולא הקריב קורבן פסח בפסח הראשון. ובנוסף, אם הוא לא יקריב גם פסח שני, יהיה חייב כרת על הביטול של הפסח השני. דברי רבי. רבי נתן אומר, רק על הפסח הראשון הוא חייב כרת. חייב כרת על הפסח הראשון, הוא פטור מכרת על הפסח השני. זאת אומרת, קודם כל דבר ראשון, אם בפסח ראשון הסיבה שהוא לא יקריב קורבן פסח, זה לא היה במזיד. אז אתה לא יכול לחייב אותו כרת. אלא זה היה בשוגג. ואחרי זה, בפסח השני הוא היה יכול להקריב קורבן פסח שני, ובמזיד הוא לא יקריב קורבן פסח שני, אז לפי דעתו של רבי, לפי הדעה הראשונה, הוא יהיה חייב כרת. אבל אומר רבי נתן, לא. מכיוון שבפסח ראשון, זה שהוא לא יקריב זה היה בשוגג, ועל זה אתה לא מחייב אותו כרת, על פסח שני שהוא ביטל אפילו במזיד, אתה לא מחייב אותו כרת. ויש כאן עוד חידוש בדבריו של רבי נתן, שאם אדם במזיד לא יקריב קורבן בפסח ראשון, הוא יכול היה להקריב ולא יקריב, אז אפילו אם הסיבה שבפסח שני הוא לא יקריב, זה היה בגלל שהוא היה שוגג, הוא לא ידע שאפשר להקריב פסח שני וכדומה, הוא יהיה חייב כרת לפי דעתו של רבי נתן. כי חייב כרת על פסח ראשון אם הוא ביטל אותו במזיד. דעה שלישית, רבי חנניה בן עקביה אומר, אף על הפסח הראשון אינו חייב כרת, אלא אם כן לא עשה את הפסח השני במזיד. אבל אם עשה את ה... אם בוא נאמר את הפסח הראשון הוא לא יקריב, למה אתה לא מקריב פסח ראשון? לא רוצה. אתה יודע שצריך להקריב? כן, אני יודע. יש לך זמן להקריב? כן. יש לך הכל אפשר... כן, אני יכול להקריב. למה אתה לא מקריב? כי אני לא רוצה. מזיד. אבל בסוף בפסח שני חזר בתשובה, קבלים אותו ברצון, והוא פטור מכרת. או שבפסח שני הוא היה... באונס לא היה יכול להקריב קורבן פסח שני, אז גם כן הוא לא יהיה חייב כרת. כי אפשר להשלים בפסח השני. הפסח שני זה פשוט מתקן את מה שבן אדם לא הקריב בפסח הראשון. אז יש לנו כאן שלוש דעות בברייתא. דעה הראשונה, דעתו של רבי, הוא הכי מחמיר. חייבים כרת גם על פסח ראשון וגם על פסח שני, אם אדם מזיד באחד מהם חייב כרת. דעתו של רבי נתן, רק על הפסח הראשון חייבים כרת, אם אדם מזיד, על הפסח שני הוא לא חייב כרת. לעומת זאת, דעתו של רבי חנניה בן עקביה, שאפילו בפסח ראשון, כדי שאדם יהיה חייב כרת, הוא צריך גם לא להקריב בפסח ראשון וגם לא להקריב בפסח שני, ושניהם במזיד. אבל אם אחד מהם היה בשוגג, הוא כבר פטור מכרת. אומרת הגמרא, ואזדו, הלכו רבי רבי ורבי נתן, הולכים לשיטתם גם בברייתא אחרת, לטעמיו. מה בעצם הדעות של רבי ורבי נתן? רבי סובר שיש חיוב מיוחד להקריב קורבן פסח שני. אם אדם בפסח ראשון לא הקריב מחמת שוגג או אונס או כל סיבה שמתירה לו לא להקריב פסח ראשון, אז אם הוא בסוף, אם היה לו סיבה שהוא היה פטור מלהקריב קורבן פסח ראשון, ובסוף הוא היה יכול אבל להקריב קורבן פסח שני, והוא במזיד לא הקריב פסח שני, לפי דעתו של רבי הוא יהיה חייב כרת. כי יש חיוב כרת מיוחד על פסח שני. זה דעתו של רבי. רבי נתן אומר לו, על פסח שני לא חייבים כרת, אם בן אדם אפילו במזיד ביטל פסח שני, זאת אומרת, בפסח ראשון הוא בשוגג לא יקריב פסח ראשון. אבל פסח שני הוא במזיד לא יקריב פסח שני, אומר רבי נתן, הוא יהיה פטור מכרת. עכשיו, הוויכוח בין רבי לבין רבי נתן, בשאלה, האם אדם שלא יקריב פסח ראשון, מחמת סיבה מוצדקת, אבל הוא יכול להשלים פסח שני, והוא לא יקריב בפסח שני, האם הוא חייב כרת או לא יהיה חייב כרת, אם הוא לא יקריב במזיד, לפי רבי הוא יהיה חייב, לפי רבי נתן הוא יהיה פטור, הם הולכים לשיטתם גם בברייתא הבאה. דתניה, גר שנתגייר בין שני פסחים, התגייר אחרי פסח ראשון, לפני פסח שני, וכן קטן שיש לו בר מצווה, היה בן 13 ויום אחד, שהגדיל בין שני פסחים, סמכו לה שתי שערות, בין שתי פסחים. חייב לעשות פסח שני דברי רבי, כי לפי דעתו של רבי, החיוב של פסח שני הוא חיוב גמור. גם בן אדם שהיה פטור בפסח ראשון, חייב פסח שני. הוא יהיה חייב קראת על פסח שני, כי זה רגל בפני עצמו. רבי נתן אומר, לא, על פסח שני אתה הרי לא מחייב קראת בן אדם שביטל במזיד. למה? כי זה רק תשלומים לפסח הראשון. אז אותו דבר גם כאן. כל אדם שזקוק לראשון, שהיה חייב להקריב פסח ראשון, זקוק גם לפסח השני, הוא יהיה חייב להקריב פסח שני, אם הוא לא יכול להקריב קורבן פסח ראשון. אבל לכל שאין זקוק לראשון, אדם שלא היה חייב להקריב קורבן פסח ראשון, אין זקוק לפסח השני. אז זה הולך לפי שיטתם. אם אתה אומר שהפסח השני זה קראת בפני עצמו, שזה דעתו של רבי, אז אם כן זה חג בפני עצמו, אז אם אדם מתגייר אחרי פסח ראשון, לפני פסח שני, צריך להקריב, ואדם יהיה בר מצווה בפסח, לפני פסח שני, צריך להקריב פסח שני, זה דעתו של רבי. רבי נתן אומר לו, הוא יהיה פטור. כי זה לא חיוב קראת, זה לא חג בפני עצמו פסח שני. עכשיו הגמרא מבארת את כל השלוש דעות לעניין חיוב קראת בפסח ראשון, פסח שני, בסדר הזה. במה כמפלגה? במה הוויכוח בין רבי, רבי נתן ורבי חנניה בן עקביה? רבי סבר שפסח שני הוא רגל בפני עצמו. זה חג בפני עצמו. האדם חייב להקריב קורבן פסח שני אם הוא לא יקריב פסח ראשון. ופסח שני זה חג בפני עצמו. אם הוא ביטל פסח שני, במזיד חייב קראת. רבי נתן סבר, תכף אנחנו נראה מאיפה המקור של רבי, כן? רבי נתן סבר, לא, רגל שני הוא לא רגל בפני עצמו, הוא רק תשלומים די ראשון הוא. מי שלא היה חייב בפסח ראשון, הוא פטור מפסח שני. או שאם בפסח ראשון, בשוגג הוא לא יקריב קורבן פסח, אז אפילו אם בפסח שני הוא במזיד לא יקריב, הוא יהיה פטור מקראת. תקון אל הראשון, לא מתקין לי. הוא לא מתקן את מי שהזיד בפסח הראשון. אם האדם במזיד לא יקריב קורבן פסח ראשון, הוא לא יכול להשלים להקריב פסח שני. ולכן, אם אדם בשוגג לא יקריב פסח ראשון, אז אפילו, אומרים לו, תשמע, תקריב פסח שני, הוא במזיד לא יקריב קורבן פסח שני, לפי דעתו שלו בנתן, הוא לא יהיה חייב קראת. ורבי חנן בן עקביה סבר, פסח שני זה תיקון לתקן את פסח ראשון. תקנת דראשון הוא. אם האדם אפילו, אם בפסח ראשון הוא במזיד לא יקריב קורבן פסח, אז הוא אמור להיות חייב קראת. אומרים לו, לא, אם אתה תקריב בפסח שני, אתה תהיה פטור מהקראת, שהיית יכול להיות חייב על זה שבמזיד הבן אדם לא יקריב קורבן פסח ראשון. אחרי שביארנו את הדעות של כל אחד מהם, עכשיו הגמרא מבארת מאיפה הם לוקחים את זה מהפסוקים. אומרת הגמרא, שלושתם מקרא אחד דרשו. שלושתם לומדים מאותו פסוק, כל אחד מהם לומד את זה בצורה אחרת מהשני. הפסוק אומר, על פסח ראשון, צריך להקריב קורבן פסח. אדם שהוא תמא, טוב, הוא לא יכול להקריב קורבן פסח. אדם שבדרך רחוקה, גם לא יכול להקריב קורבן פסח. אבל והאיש שהוא טהור, אז הוא יכול להקריב. מה תגידו, רחוק? לא, הוא בדרך לא היה. זאת אומרת, זה בן אדם מעם ישראל שיכול להקריב קורבן פסח. אין שום סיבה שהוא לא יקריב. ובכל זאת, חדל לעשות הפסח, אומרת התורה, עונש נורא והיום, ונחרטה הנפש ההיא מעמיה, עונש קראת. ממשיכה התורה ואומרת, כי, מה הכוונה כי? אז אנחנו משתמשים עם המשמעות של המילה כי, שהרי, או בגלל, כי קורבן השם לא יקריב במועדו. אז אל תתפלא למה הוא חייב כרת. חטאו יישא האיש ההוא. ככה כל אחד שלומד את הפסוק כסדר, ככה הוא מבין את הפסוק הזה. האמת, המילה כי, יש בה ארבע משמעויות שונות. אתה יכול לבאר אותה, את המילה הזאת, בארבעה אופנים שונים. האופן הראשון זה מה שאמרנו, שהרי דהה. האופן הנוסף, אי, כוונה אם. האופן השלישי, דילמה, שמה. והאופן הרביעי זה אלה. אנחנו ביארנו שהרי, בגלל שהוא לא יקריב קורבן השם במועדו, אז אל תתפלא, הוא חייב כרת על זה שהוא לא יקריב קורבן פסח. אבל רבי סבר שהמילה כי זה הכוונה אם. אם קורבן השם לא יקריב במועדו. מפוש אם. אמרת שהוא לא יקריב. והאיש השירות האור בדרך לא היה. וחדל לעשות הפסח. נחרטה הנפש ההיא. מהמאה. מה זה אם קורבן השם לא יקריב במועדו? עליו אנחנו הרי מדברים, לא? אומר רבי, אתה מדבר פה על, על מקרה נוסף. יש פה שני מקרים שונים. הפסוק הזה מדבר קודם כל על פסח ראשון. ההול חדל לעשות את הפסח הראשון ונחרטה הנפשי מהמאה. עכשיו, יש לי מקרה, דבר שני. אם קורבן השם לא יקריב, מתי במועדו? פה כבר מדברים על פסח שני. על זה לבד! חטאו יישא האיש ההוא. מה זה חטאו יישא? תכף הגמרא תגיד שזה קרת בפני עצמו. חייב קרת על פסח ראשון וחייב קרת על פסח שני אם הוא לא יקריב. וחדל לעשות את הפסח ונחרטה דלא עבד בראשון, אי נעמי, כי קורבן השם לא יקריב במועדו. אם קורבן השם לא יקריב במועדו בשני, גם על זה הוא יהיה חייב קרת. למה? הפסוק אומר, חטאו יישא האיש ההוא, זה שלא יקריב פסח שני. וממה ידעי חטאו יישא קרת? ומי אמר לך שזה חיוב קרת? חטאו יישא, מי אמר שזה קרת? תרץ את הגמרא, הוא לומד גזרה שווה. חטאו יישא, מה שכתוב לעניין קורבן פסח, מאדם שחלילה מבטא בשפתיו הפך מברכה על הקדוש ברוך הוא. הפסוק אומר, איש איש כי יקלל אלוקיו ונשא חטאו. מה זה ונשא חטאו? אז אנחנו יודעים קודם כל גזרה שווה, מקורבן פסח לאדם שקוראים לו מברך את השם, אדם שהוא עושה את ההפך מלברך את השם. עכשיו, מה זה ונשא חטאו? גם פה לא כתוב אם זה קרת או לא. אבל רבי כסבר מגדף, התורה כותבת בסוף פרשת שלח, את השם הוא מגדף ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה. זאת אומרת, אדם שמגדף, ברור לנו שהוא חייב קרת, התורה אומרת. עכשיו, סובר רבי, שמה שכתוב כאן, איש איש כי יקלל אלוקיו, זה הכוונה מגדף. מגדף ויקלל אלוקיו זה אותו דבר. וכתיב במברך את השם ונשא חטאו, וגמר אי חטאו דהכה, שכתוב פה וחטאו יישא, מחטאו דאטם של מברך את השם, מה להלן קרת, אף כאן קרת. מצוין. זה דעתו של רבי. אתה מחלק את הפסוק לשני חלקים, חלק ראשון פסח ראשון, שם כתוב קרת, חלק שני פסח שני גם שם, ונשא חטאו, זה הכוונה קרת. ורבי נתן, הוא סובר שהאדם שביטל פסח ראשון חייב קרת. נכון שאם הוא לא יקריב פסח ראשון הוא יכול להקריב פסח שני. אבל אם זה שהוא לא יקריב פסח ראשון זה היה במזיד, זה לא יעזור שהוא יקריב פסח שני. הוא כבר חייב קרת על זה שהוא יזיד בפסח ראשון. עכשיו אם הוא ביטל בפסח שני הוא לא יהיה חייב קרת על פסח שני. אם הוא ביטל במזיד פסח שני. מאיפה הוא לוקח את זה? סבר, הפסוק אומר, וחדל לעשות הפסח ונחרטה. כמו שדיברנו מקודם, הפסוק אומר, והאיש אשר הוא טהור, אדם בסדר שיכול להקריב קורבן פסח, הוא טהור, בדרך לא היה, וחדל לעשות הפסח ונחרטה נפשי מאה מאה. זהו, זה פסח ראשון בוודאות. עכשיו, למה? למה הוא חייב קראת? תורה לא, כשהתורה אומרת כי את קורבן השם לא יקריב במועדו, הוא לומד אחרת. כי? כי הכוונה שהרי בגלל, כמו שבדרך כלל רגילים לבאר, שהרי קורבן השם לא יקריב במועדו, לכן, כי לשון דהה הוא, שהרי הוא, ואחי כאמר רחמנה, אתה יודע למה הוא יהיה חייב כרת זה שלא יקריב קורבן פסח ראשון? דה קורבן השם לא יקריב במועדו בזמנו, מתי הזמן של קורבן פסח? בפסח ראשון. שואלת הגמרא, רגע, אז למה צריך לכתוב חטאו עיסה? כבר אמרת שהוא חייב כרת, התורה כבר אומרת. אם הוא לא עשה את הפסח ונחרטה, נפשעי מהמאה, מה צריך לכתוב עוד פעם? אתה יודע למה? כי הרי קורבן השם לא יקריב במועדו. בסדר, זהו, תעצור פה. למה צריכים להוסיף? חטאו עיסה האיש ההוא. מה זה חטאו עיסה? מה אתה צריך להגיד? מה, זה כרת? נו, בסדר, אבל כבר אמרת שהוא חייב כרת. אם אתה מדבר שהרי, שזה ביור לחלק הראשון, אז אתה מדבר רק על פסח ראשון, כבר נאמר עליו כרת. היי חטאו עיסה מה יביד לי? לכאורה זה מיותר. אומרת הגמרא, רבי נתן כסבר, מגדף, למה היינו מברך את השם? מה שהפסוק אומר, איש איש כי יקלל אלוקיו ונשאה חטאו? מה זה ונשאה חטאו? לא יודע. זה, הרי כתוב פסוק אחר, את השם הוא מגדף ונחרטה הנפש ההיא. מגדף זה לא מקלל, זה לא אותו דבר. אומר רבי נתן, לפי דעתי לא. אז מה שכתוב ונשא חטאו לגבי אדם שמקלל, לא חייב להיות שזה מדובר קרת. כי מה שכתוב לגבי מגדף, מגדף זה משהו אחר לגמרי. הקרת שנאמר שם מדבר לגבי משהו אחר לגמרי. אז מאיפה נדע שמה שכתוב לגבי מקלל ונשא חטאו זה נאמר על קרת? הוא לומד את זה גזירה שווה מקורבן פסח. קורבן פסח כתוב לפניכם ונחרטה נפשעי מהמאה, ואז כתוב כי קורבן אנשים לא יקריב במועדו, ונשא חטאו, חטאו יישא איש ההוא, אז אנחנו יודעים שהוא חייב כרת, מפה אנחנו לומדים לעניין מקלל, שגם שם כשכתוב ונשא חטאו זה הכוונה כרת. כסבר רבי נתן מגדף לב היינו מברך את השם, זה לא הכוונה מקלל, אז מגדף שכתוב חיוב כרת, לא, זה לא קשור למקלל, אלא מאיפה אני יודע שמקלל חייב קראת? זה אני יודע מגזרה שווה לעניין קורבן פסח, ששם חייב קראת. בשביל זה כתוב חטאו עיסה לעניין קורבן פסח. אז מה זה בכל זאת מגדף לפי דעתו? לפי דעתו, זה אדם שמזמר ומשורר לעבודה זרה. חידוש. אדם שהלך ושורר וזמר זמירות לעבודה זרה, חייב על זה עונש החמור או מהחמורים ביותר שיש. מה הוא עשה? הוא שר זמירות. ואנחנו הרי יודעים שמידה טובה מרובה. אז כשאנחנו יושבים בליל שבת ושרים זמירות להבדיל לכל חי, כי ישמירה שבת כל ישמרני, מה ידידות מנוחתך עד שבת המלכה? כמה זה מעלה גדולה לשורר זמירות. אם אדם שלהבדיל מזמר לעבודה זרה חייב קראת, אז אדם שמזמר להבדיל הקדוש ברוך הוא, איזה מעלה גדולה יש לו, איזה שכר גדול יש לו, על זה שהוא מזמר לכבוד הקדוש ברוך הוא, זמירות שבת, או בכלל, אומר פסוקי דה זמרה והכל, מה המעלה הגדולה של לזמר לקדוש ברוך הוא, להבדיל. טוב, בכל אופן, אז מה שכתוב, חטאו עיסה לפי דעתו של רבי נתן, זה בכלל בשביל מגדף לדעת שהוא יהיה חייב כרת. עכשיו נעבור לדעה השלישית. ורבי חנניה בן עקביה. הוא אומר שאם אדם אפילו במזיד ביטל פסח ראשון, הוא מתקן את הקלקול הזה על ידי שהוא יקריב פסח שני. מאיפה הוא לומד את זה? סבר, מה שהפסוק אומר, אדם טהור בדרך לא היה יכול להקריב קורבן פסח, ובכל זאת חדל לעשות את הפסח ונחרטה הנפשעי מהמאה, ואז כתוב, כי קורבן השם לא יקריב במועדו. הוא לומד כי הכוונה אם קורבן השם לא יקריב במועדו. אי קורבן השם לא יקריב במועדו בשני. זאת אומרת, אם אותו בן אדם לא יקריב גם בפסח שני, אז הוא חייב על זה שהוא לא הקריב במזיד בפסח ראשון. אבל אם האדם אפילו במזיד לא הקריב קורבן פסח ראשון, אבל הוא ישלים את זה בפסח שני, הוא יהיה פטור מקרת. שואלת הגמרא גם לפי דעתו, ואייכת או יישא מה יביד לי, אם לפי דעתו הפסוק פה מדבר גם על פסח ראשון, ואין חיוב קרת מיוחד על פסח שני, אדם שביטל פסח שני במזיד, אז אם כן, אייכת או יישא מה יביד לי, מה הוא יעשה עם זה, זה לכאורה מיותר. אומרת הגמרא, כדי אמרן, הוא גם מלמד, כמו שאמרנו קודם, שאנחנו לומדים גזירה שווה, מזה שכתוב לגבי מקלל, כתוב הלשון ונסח חטאו, אבל לא ברור לנו איזה עונש זה, אז לומדים גזירה שווה מקורבן פסח, שם כתוב גם חטאו יישא, ולפני כן כתוב עונש כרת, אז אנחנו מבינים כבר שגם לגבי אדם שמקלל, חייב עונש של כרת. עכשיו הגמרא מסכמת את השלוש דעות, רבי, רבי נתן ורבי חנניה בן עקביה. הלכך, אם אדם לא יקריב קורבן פסח, לא בפסח ראשון ולא בפסח שני, ובשניהם זה היה במזיד, הזיד בזה ובזה, ברור שהוא יהיה חייב, דברי הכל הוא יהיה חייב קרת. קרת אחד. עכשיו, אם שגג גם בזה, גם בפסח ראשון וגם בזה, גם בפסח שני, דברי הכל שיהיה פטור מקרת. עכשיו, אם הוא הזיד בפסח ראשון ולא יקריב קורבן פסח במזיד, אבל בפסח שני שגג בשני, בפסח שני זה היה בשוגג, אז תלוי. לפי דעתם של רבי ולרבי נתן מחייבי קרת, כי הם סוברים שפסח שני זה לא תיקון לפסח ראשון, אם בן אדם במזיד לא יקריב קורבן פסח ראשון. לעומת זאת לרבי חנניה בן עקביה הוא יהיה פטור, כי לפי דעתו בכל מקרה פסח שני מתקן, אם אדם יקריב פסח שני, אפילו עם כל סיבה שהיא, למה שהוא לא יקריב פסח ראשון, אפילו אם הוא לא יקריב במזיד, פסח שני מתקן את זה אם הוא יקריב בפסח שני. לכן הוא יהיה פטור לפי דעתו של רבי חנניה בן עקביה. עכשיו, אם בפסח ראשון הוא שגג ולא יקריב קורבן פסח בראשון, אבל והזיד בפסח שני, אז רק לפי דעתו של רבי, שהוא סובר שיש קרת מיוחד על פסח שני, אם אדם במזיד לא יקריב קורבן פסח שני ולכן הוא יחייב, אבל לפי דעתם של רבי נתן ורבי חנן בן עקביה, הוא יפטור מקרת, כי לא נאמר חיוב קרת מיוחד על פסח שני, אלא רק על פסח ראשון. אומרת המשנה, בקורבן פסח יש חידוש מופלא. אם אדם היה בדרך רחוקה והוא לא יקריב קורבן פסח, הוא יהיה פטור מקרת. חידוש. מה זה נקרא דרך רחוקה? איזו היא דרך רחוקה? מביאה המשנה שתי דעות. דעה ראשונה, דעתו של רבי עקיבא. הוא אומר שההפרש, המרחק הוא מן העיר מודיעים ולחוץ. תמדוד כמה המרחק בין בית המקדש לעיר מודיעים, זה המרחק. נראה בגמרא את הדעה הראשונה, זה דעתו של אולה, שהמרחק הוא 15 מיל. כל מיל זה בערך קילומטר. נאמר, 15 קילומטר בערך. אז אם נאמר ממודיעין לבית המקדש יש 15 קילומטר, אז אם אדם נמצא, לא משנה באיזה צד, מבית המקדש, צד מזרח, מערב, צפון, דרום, נמצא מרחק 15 קילומטר, או ליתר דיוק 15 מיל, הוא, אם הוא לא יקריב קורבן פסח, פטור מקרת, כמידתה לכל רוח, דברי רבי עקיבא. זה דעה ראשונה. דעה שנייה, רבי אליעזר אומר, חידוש גדול, על כל פנים לפי דבריו של רשי, מסקופת העזרה ולחוץ. אם הוא לא נמצא בשטח של המפתן של הכניסה לעזרה של בית המקדש ופנימה, אם הוא לא נמצא בעזרה, אפילו שהוא נמצא פסיעה מבית המקדש, הוא נחשב בדרך רחוקה, ואם הוא לא יקריב קורבן פסח, הוא יהיה פטור מקרת. בא רבי יוסי לחזק את דבריו של רבי אליעזר. אמר לרבי יוסי, לפיכך נקוד על ההי. כתוב בדרך רחוקה, אז על ההי של המילה רחוקה, יש נקודה, זה בא למעט את המילה. זה לא דווקא שהוא נמצא בדרך רחוקה. לומר, לא מפני שרחוק ודאי, אלא אפילו אם הוא נמצא מסקופת העזרה ולחוץ, יש לו דין של בדרך רחוקה, ואם הוא לא יקריב קורבן פסח, הוא יהיה פטור מקרת. כמה מרחק מירושלים למודיעין? אמר אולה, מן המודיעין לירושלים 15 מילים מאביה. איך הוא הגיע לחשבון הזה? הוא לא מדד את את הקנה מידה, אלא הוא הגיע לחשבון הזה בצורה מאוד פשוטה. אולה, יש לו דעה. תכף אנחנו נראה שרב יהודה מתווכח איתו בדעה הזאת. הוא סובר שדרך רחוקה זה אומר שאם האדם התחיל ללכת ולהתקרב לירושלים, ובמשך הזמן שאפשר להקריב קורבן פסח, הוא ינסה להתקדם לירושלים, והוא לא הצליח להגיע בזמן, זה נקרא דרך רחוקה. כמה זמן אפשר להקריב קורבן פסח? חצי יום, מחצות היום של ערב פסח עד הערב. אז אם האדם מתקדם ממודיעין לירושלים, חצי יום הוא יצליח להגיע לירושלים. אז זה נקרא שהוא לא נמצא בדרך רחוקה, אבל אם הוא נמצא מהעיר מודיעין ולחוץ, הוא כבר לא יספיק להגיע לירושלים בתור אדם בינוני ביום בינוני. זאת אומרת, בתור אדם בינוני בהליכה רגילה, הוא לא יצליח להגיע לירושלים תוך חצי יום, חצי יום בינוני. דיינו שהיום והלילה הם באותו זמן. זאת אומרת, לא שהיום יותר ארוך או שהלילה יותר ארוך. אלא שהיום והלילה שווים. זה בתקופת תשרי, תקופת ניסן. מן המודיעין ולירושלים 15 מילים. למה? כי כמו שאמרנו, זה הזמן שלו, זה המרחק שאפשר להתקדם בחצי יום. איך אנחנו יודעים את זה? סבר לה, כי עד אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, כמה דרך מהלך אדם רגיל, בינוני, ביום רגיל, ביום בינוני, תקופת ניסן או תשרי, שהיום והלילה שווים. הוא הולך 10 פרסאות, כל פרסה זה 4 מיל, כל מיל זה 2,000 אמה. זה בערך, אם זה 10 פרסאות, אז זה בערך 40 קילומטר. זה 40 מיל בדיוק. עכשיו, מעלות השחר ועד הנצח המאה, האדם יכול להתקדם 5 מילים. משקיעת החמה ויצאת לכוכבים, גם כן האדם יכול להתקדם 5 מילים. זאת אומרת שמהנץ עד השקיעה, כמה דרך האדם יכול להתקדם, פשולה נשארו תלתין 30 מיל מהנץ עד השקיעה. עכשיו, אם זה 30 מיל מהנץ עד השקיעה, אז כמה זה בחצי יום? 15, זה יוצא 15 מיל, מצפרה לפלגה דיומא, מהבוקר עד חצות היום, ועוד 15, עוד 15 מיל, מפלגה דיומא לאורתה, מחצות היום עד הערב. אז אם כן, יוצא, שמחצות היום עד הערב, כמה אדם יכול להתקדם? 15 מיל. וזה המרחק, לפי דעתו של אולה, בין מודיעין לבין ירושלים. אולה הולך לטעמי, לשיטתו, כמו שאמרנו, אמר אולה, איזו דרך רחוקה? מה נחשב שבאדם ימצא רחוק? כל שאינו יכול להיכנס בשעת שחיטה לעזרה. זאת אומרת, אם הוא מתחיל ללכת בתחילת הזמן שאפשר כבר להקריב קורבן פסח, והוא מתקדם לכיוון העזרה, אם הוא לא יספיק להגיע עד סוף היום, שעד אז אפשר להקריב קורבן פסח, זה נקרא שהוא בדרך רחוקה. אמר מר, למדנו דבריו של רבי יוחנן, שמעלות השחר עד הנצח המה, האדם מתקדם כמה? 5 מילים. מנהלה, מאיפה אתה לומד את זה? נכתיב, כשבאו להציל את לוט מסדום, רצו להפוך את כל סדום, כמו שהפסוק מתאר, אמרו ללוט, נו, בוא תתקדם, כבר צריך להפוך את העיר, העיר סדום עוד מעט הולכת להתהפך, שלא תתקע פה, בוא תתקדם במהירות. אומר הפסוק, וכמו השחר עלה, היה עמוד השחר, ויעיצו המלאכים. קיצור, זרזו אותו. מתי הם התחילו לצאת? בעלות השחר. וכמה הם התקדמו? מסדום, מעלות השחר, וכתיב, השמש יצא לארץ, זה הנצח המה. איפה הם כבר היו? לוט בת צוארה, הוא בא כבר לעיר צוער. אז כמה המרחק מסדום עד צוער? כמו המרחק מה שאדם הולך, מעלות השחר עד הנץ. ואמר רבי חנינה, לדידי חזילי האואטרה, אני פעם מדדתי את המרחק בין סדום לבין צוער, ואביה 5 מילים, זה בדיוק מרחק של 5 מיל. טוב, אולה סובר שמה זה נקרא דרך רחוקה? שאם אדם התחיל ללכת מחצות היום של ערב פסח, התקדם לכיוון בית המקדש, ובערב הוא לא יספיק להגיע לבית המקדש, זה אומר שהוא בדרך רחוקה. גופה, אמר אולה, איזו דרך רחוקה? כל שאין יכול להיכנס לעזרה בשעת שחיטת קורבן הפסח. בא רב יהודה ומתווכח איתו. רב יהודה אמר, לא. כל שאין יכול להיכנס לעזרה בשעת אכילה, שהוא רחוק מירושלים, מחצות היום של ערב פסח, שהוא לא יכול להגיע כל זמן שאפילו לאכול, להספיק להגיע בזמן שאוכלים קורבן פסח. דיינו, הוא לא יכול להרים טלפון לאיזה חבר, תקריב בשבילי קורבן פסח, אני אבוא לאכול את זה בערב, כי הוא גם בערב לא יספיק להגיע, לאכול מהקורבן פסח. לפי רבי עקיבא זה כל הלילה מהתורה, רבנן אמרו עד חצות, רבי אליעזר בן עזריה אומר מהתורה, זה רק עד חצות, אפשר לאכול קורבן פסח, עד חצות הלילה. אז אם כן, דעתו של רב יהודה, שהמרחק, שאם האדם נמצא כל כך רחוק, הוא פטור מקרת, שאם הוא לא יקריב קורבן פסח, זה אם הוא יתחיל ללכת עכשיו בחצות היום, במשך כל, עד הערב, ואחרי זה מהערב עד חצות הלילה, הוא לא יספיק להגיע לירושלים. זה נחשב שהוא בדרך רחוקה. אמר לי רבא, לאולה, יש לכם ויכוח, אתה ורב יהודה, יש לכם ויכוח, מה זה נקרא דרך רחוקה? אני רוצה להגיד לך, יש סתירה בין הדברים שלך, בין מה שאתה אומר פה לבין דברים שאתה אומר במקום אחר, ודווקא רב יהודה שחולק עליך שם, זה סותר את מה שהוא אומר פה, אז בוא תשמע. גם לדידך קשיא וגם לרב יהודה קשיא, ואני אפרט. לדידך קשיא, יש סתירה בדברים שאתה בעצמך אמרת. מצד אחד דאמרת, כל שאין יכול להיכנס לעזרה בשעת שחיטה, זה נחשב שהוא בדרך רחוקה. אם הוא עכשיו יתחיל להתקדם, והוא לא יגיע לירושלים כל זמן שחיטת קורבן פסח, זה נחשב שהוא בדרך רחוקה. יש לי שאלה. והטמא שרץ, אדם שנטמא כי היה מגע בינו לבין שרץ מת שמטמא עד הערב. הוא יכול לטבול ובערב הוא יהיה טהור. דאין יכול להיכנס לעזרה בשעת שחיטה. למה? כי הוא לא יהיה טהור עד הערב. והערב זה כבר לא שעת שחיטה, זה כבר אי אפשר לשחוט קורבן פסח בערב. וכאמרת, בכל זאת אתה אולה סובר, שוחטים וזורקים על טמא שרץ. דהיינו, אפשר להקריב בשבילו קורבן פסח, למרות שהוא לא יכול להיכנס לעזרה, בשעת הקרבת קורבן הפסח, אותו אדם שנטמא בטומאת שרץ. אז אתה רואה מפה, שהוא לא... שזה לא נחשב, שהוא בדרך רחוקה, בזה שהוא לא יכול להגיע, בזמן הקרבת קורבן פסח, כי הרי בפועל, אתה יודע מתי הוא יגיע? הוא יגיע בזמן אכילת קורבן פסח, זה העיקר. אתה מבין? הוא ישחטו בשבילו קורבן פסח והוא יגיע לאכול את זה בליל הסדר. אז אם כן, אותו דבר גם בן אדם שימצא בדרך רחוקה, למה אתה אומר שאם הוא לא יכול להספיק להגיע עד הסוף הקרבת קורבן פסח, זה נקרא שהוא בדרך רחוקה, מה הבעיה? הוא יגיע ויאכל את הקורבן פסח בזמן אכילת הקורבן, כמו אותו טמא שרץ, יקריבו בשבילו. עכשיו, מה שמעניין פה, שבדיוק לפי דעתו של רב יהודה, זה היה יכול להסתדר דווקא. אבל הבעיה שרב יהודה הוא סובר, הוא גם סובר לעניין דרך רחוקה אחרת ממך, וגם לעניין, אם אפשר לשחוט על, על אדם שנטמא בשרץ, הוא גם סובר אחרת ממך. אז אם כן, לרב יהודה קשיא, מצד אחד אמר, מה הכוונה אדם נמצא בדרך רחוקה? שאם הוא יתחיל להתקדם מהזמן של תחילת הקרבת קורבן פסח לכיוון ירושלים, הוא לא יספיק להגיע כל זמן שעדיין מותר לאכול קורבן פסח. כל שני יכול להיכנס בשעת אכילה. אז מה אני מבין מפה? שאם הוא יכול להספיק להגיע עד הערב, והוא יספיק עוד לאכול קורבן פסח, הוא לא נחשב בדרך רחוקה. והוא מחויב בקורבן פסח. והטמא שרץ, שהוא נטמא, הוא טמא רק ליום אחד. הוא יכול לטבול היום ויהיה טהור בערב. יכול להיכנס בשעת אכילה, בערב שאז מתחילים לאכול קורבן פסח, הוא יכול לאכול יחד עם כולם. וכאמר רב יהודה, הוא בדיוק על זה גם חולק עם אולה, והוא סובר, אין שוחטים וזורקים על טמא שרץ. אולה אמר שוחטים על טמא שרץ. והוא אומר לא, רב יהודה אומר, אין שוחטים וזורקים על טמא שרץ. אז אם ככה, שאת השאלה, למה? הוא הרי יכול להגיע, אותו טמא שנטמא בשרץ, יכול להגיע בשעת אכילה ולהצטרף עם החבורה של הקורבן פסח. למה הוא נחשב פטור מקורבן? אמר לי, אז אולה ענה לרבא, אני אתרץ גם את השיטה שלי וגם את השיטה של רב יהודה. לא לדידי קשיא ולא לרב יהודה קשיא. אני אגיד לך קודם למה לדידי לא קשיא. כי כל המושג של דרך רחוקה נאמר רק לטהור. זה מה שהתורה פותרת, אדם שנמצא בדרך רחוקה, שהוא לא יכול להגיע להקריב קורבן פסח, זה אדם כזה שאומרים לו, תשמע, אתה נמצא בדרך רחוקה, אתה לא צריך להקריב קורבן פסח. למה? התורה מסמיכה בין, הנה, איך כתוב? הוא בדרך לא היה וחדל לעשות את הפסח. אתה מבין? התורה באה להסמיך בין שני הדברים, זה שנמצא בדרך רחוקה ועשיית קורבן פסח. להגיד לך, לא מעניין אותי אם אתה תספיק להגיע בזמן אכילת קורבן פסח. אותי מעניין אם אתה תספיק להגיע בזמן הקרבת קורבן פסח. הוא בדרך לא היה וחדל לעשות את הפסח. זאת אומרת, הוא לא יכול לעשות את הקורבן פסח כי הוא בדרך. זה שהוא יכול לאכול את הקורבן פסח, על זה התורה לא מדברת, אתה מבין? אני, אין לי עניין להגיד את הדעה האישית שלי. אני מסביר את מה שהתורה אומרת. התורה מסמיכה בין דרך רחוקה לעשיית הקורבן ולא לאכילת הקורבן. אבל אין דרך רחוקה על הדין של טמא. למה אני לא אקריב קורבן פסח בשביל אדם שהוא טמא? כי הוא לא יכול לאכול את הקורבן פסח, אבל אם הוא כן יוכל לאכול את הקורבן פסח, כי הוא יספיק להגיע עד זמן האכילה, הוא יספיק להיטהר ליתר דיוק, עד זמן אכילת קורבן פסח, אין לי שום בעיה להקריב בשבילו קורבן פסח. נכון עכשיו הוא טמא, אבל בערב כשצריך לאכול את הקורבן, אז הוא כבר יהיה טהור. מצד שני, גם לדעתו של רב יהודה לא קשיא. הוא שהוא הולך לפי שעת האכילה, הוא אומר, שמע, אם אתה נמצא בדרך, ותספיק להגיע לירושלים בזמן אכילת קורבן פסח, אז אתה לא בדרך רחוקה. אתה חייב להקריב קורבן פסח. לא קשה, זה לא סותר מה שהוא אומר, שאם אדם נטמע, והוא אומר, שמע, בערב אני אהיה טהור. סך הכל טומאת שרץ, אני טובל היום, ובערב אני אוכל לאכול קורבן פסח, בכל זאת לא, לא מקריבים בשביל קורבן פסח, אתה יודע למה? דרחמנה דחיי, התורה דחתה אותו לפסח שני. אתה פסח ראשון לא מקריב, דכתיב, איש איש כי יהיה טמא לנפש. התורה אומרת, לא משנה לי מה, באיזה יום הטמא לנפש הזה הוא עומד עכשיו. את אדם שנטמא לנפש, נטמא טומאת מת, הוא טמא שבעת ימים. לא מדברים פה על טומאת שרץ. אז למה רב יהודה בכל זאת יקשר את זה לטומאת שרץ? הוא אומר כזה דבר. כשבן אדם הוא טמא מת, הוא טמא שבעה ימים, נכון? אבל אם הוא עכשיו עומד ביום השביעי, הוא עדיין נקרא טמא מת, נכון? התורה אומרת שהוא לא יכול להקריב קורבן פסח. מי לא עסקינן שחל שביעי שלו להיות בערב הפסח, והוא יכול להיות טהור היום בערב. בכל זאת אומרת לו התורה, תשמע, אתה פסח ראשון לא תקריב, תקריב פסח שני. אפילו אחי אמר רחמנא לידחי, התורה אומרת שהוא נדחה. אז תשאל את התורה, מה זאת אומרת אתם דוחים אותו מהקרבת קורבן פסח ראשון? הוא הרי יכול להיות טהור היום בערב בשעת אכילה. אומרת לך התורה, לא, הוא בקורבן פסח ראשון לא צריך להקריב, כי הוא היה טמא בזמן הקרבת הקורבן. אין שום השוואה בין דרך רחוקה לבין אדם טמא. דרך רחוקה שהוא נמצא במרחק, שהוא לא יכול לאכול את הקורבן פסח בזמן האכילת הקורבן, אבל אם הוא יספיק להגיע בזמן האכילה, אומר רבי יהודה, זה נחשב שהוא לא נמצא בדרך רחוקה. לעומת זאת, אדם שהוא טמא, גם אם הוא יכול להיות טהור היום בערב, אומרת התורה, הבן אדם הזה כבר לא יקריב קורבן פסח ראשון, אלא יקריב פסח שני. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, היה עומד חוץ למודיעין, נמצא במרחק יותר רחוק מירושלים, מהמרחק שרבי עקיבא אומר, שאם הוא נמצא במרחק כזה, הוא פטור מכרת אם הוא לא יקריב קורבן פסח, אבל הוא יכול להיכנס ולהגיע בזמן לעזרה, בזמן הקרבת קורבן פסח, אם הוא ירחב בסוסים ובפרדים. אז תגיד, מה, בן אדם הזה לא נמצא רחוק? אולי הוא יכול להיות חייב כרת אם הוא לא יקריב קורבן פסח? תלמוד לומר, הוא בדרך לא היה. רק אז הוא יהיה חייב כרת הזה שהוא לא יקריב קורבן פסח. עליו אתה לא יכול להגיד שהוא לא בדרך, זה שיכול במהירות להגיע. זה לא נחשב שהוא לא היה בדרך. עלה היה בדרך. במרחק בין ירושלים למודיעין, זה נחשב כבר, זה נחשב שהוא קרוב, אבל אם זה יותר רחוק מזה, הוא כבר נקרא בדרך רחוקה. ומי זה מקרה הפוך? היה עומד לפנים מן המודיעין, עכשיו תבין, כל עם ישראל מצטופפים לכיוון ירושלים, ויש פקק תנועה, אי אפשר להתקדם. ואין יכול להיכנס, אתה יודע למה? פני גמלים וקרונות, המעכבות אותו, הוא לא יכול להתקדם. אני רוצה להגיע לירושלים, אני לא בדרך רחוקה. מה, יחייבו אותו כרת בגלל שהוא לא הספיק להגיע בזמן? אומרים לו, אדוני, למה אתה לא יכול להגיע בזמן? תרד מהגמל, תלך ברגל. תלך ברגל, אתה יכול לפלס את עצמך דרך, אתה תגיע בזמן. למה אתה לא עוזב את הגמלים? עם הגמלים עוד הייתי מסתדר לעזוב אותם פה. אבל יש לי פה את המשפחה, כולל, אני לא יכול להשאיר אותם פה לבד ולעלות לירושלים. לא, זה אומר את התורה, אתה כן צריך. הם יסתדרו, הם כבר יעלו, הם כבר יסתדרו. אתה תעלה לירושלים ברגל בשביל להקריב קורבן פסח. הקדוש ברוך הוא כבר ידאג למשפחה שלך ולגמלים, הכל יהיה בסדר, אל תדאג, אתה את שלך תעשה. יכול להיות לחשוב שהוא לא יהיה חייב כרת, כי הוא בדרך רחוקה, כי הוא לא יכול להספיק להגיע לירושלים עם כל המשפחה ועם כולם. לא, זה נקרא שהוא לא בדרך רחוקה. הוא יכול להספיק להגיע, שפשוט ילך ברגל לבד, יתקדם ויגיע. זה מה שתלמוד לומר, הוא בדרך לא היה אדם כזה יהיה פטור. והרי הוא באמת לא היה בדרך, הוא לא בדרך רחוקה, הוא נמצא קרוב לירושלים, רק מה? יש לו עיכוב אחר שמונע ממנו להיכנס לירושלים, זה לא נקרא שהוא נמצא כרגע בדרך, ולכן אדם כזה, בוא יבוא ברינה, יעלה, יגיד למשפחה, תהיו פה, אתם פה נמצאים הרי, למה אתם לא יכולים לעלות? בגלל שיש פה גמלים מוקרונות, נכון? הרבה אנשים פה רוצים לעלות. אתם תתקדמו איתם ביחד, איפה שכל הציבור פה יהיו בערב פסח, אתם תהיו איתם ביחד, אין מה לעשות. אתם תסתדרו, כשנמצאים ביחד, אף פעם לא נשארים תקועים. זה יביא לכם את היין, זה יביא לכם את המצות, אתם תסתדרו בסוף, יהיה בסדר. אבל אני חייב להתקדם, יש לי מצווה, חובה, להקריב קורבן פסח, והוא חייב באמת להתקדם, לעזוב את המשפחה ולעלות לירושלים, להקריב קורבן פסח, ועד כאן דף צדיק ג'.